שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף עין ט' במסכת יומא. נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בעינויים של יום כיפור ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה עוד פרט לגבי רחיצה ונעילת הסנדל. בחלק השני נדבר על איזה שיעור של אוכל, כלומר גודל של אוכל, אסור לאכול ביום כיפור. אז החלק הראשון לגבי רחיצה ונעילת הסנדל, ראינו במשנה שרבי אלעזר מקל בזה על כמה אנשים. הוא אומר שהמלך והכלה יכולים לרחוץ פניהם, והחיה, כלומר יולדת, יכולה לנעול סנדל. זה רבי אלעזר וחכמים חולקים. זה במשנה, ובגמרא יש לזה שתי הערות קצרות. א', שרבי אלעזר במשנה זה בעצם רבי חנניה בן תרדיון בשם רבי אלעזר בברייתא, וב', הגמרא מביאה את הטעמים של רבי אליעזר, אז לגבי מלך וכלה הוא מקל שהם יחצו פניהם, כי הם צריכים להיות יפים. המלך צריך להיות יפה מתוקף התפקיד שלו, כמו שכתוב בישעיהו ל"ג, מלך ביופיו תחזנה עיניך. הכלה צריכה להיות יפה שלא תתגנה על בעלה, והגמרא מעירה שזה עד 30 יום מהחתונה, כמו שאם כלה נהיית אבלה, אז אם זה תוך 30 יום מהחתונה, היא שמה תכשיטים. זה לגבי מלך וכלה. לגבי חיה ששמה סנדלים, מסבירה הגמרא שזה משום צינה, שזה לא בריא לה שהיא תתקרר. זה לגבי המשנה. בסוגריים, הגמרא הביאה גם את שמואל, שאומר שאם זה מקום שיש סכנת הקרבים, אז לכולם מותר לשים נעליים ביום כיפור, והשפת אמת מסביר שהחידוש הוא שאתה יכול ללכת מראש למקום שאתה יודע שיש שם הקרבים, וממילא מראש לשים נעליים, ולא אומרים לך פשוט אל תלך למקום כזה בשביל שלא תצטרך לשים נעליים, זה בסוגריים. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, הקולה של רבי אליעזר לגבי המלך והכלה והחיה. החלק השני והארוך יותר מתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם, וזה לגבי שיעור האכילה האסור ביום כיפור. כלומר, איזה כמות של אוכל צריך לאכול ביום כיפור בשביל להתחייב כרת. ועל זה אומרת המשנה, ככותבת הגסה, כלומר כמו תמרה גדולה, כמוה וכגרעינתה. שוב, ככותבת הגסה, כמוה וכגרעינתה. זה במשנה, ועכשיו בגמרא נראה על זה שני דיונים. דיון ראשון קצר יותר זה ששואל רב פאפה, כשהמשנה אמרה כמוה וכגרעינתה, למה התכוונה? האם התכוונה לתמר כולל הגרעין, או שהתכוונה לתמר או הגרעין? כלומר, בהנחה שהבשר של התמר והגרעין של התמר זה בערך אותו דבר, אז המשנה התכוונה או זה או זה. אז שוב, האם המשנה התכוונה לשיעור גדול של שניהם ביחד, שזה שיעור מקל יותר, או שהתכוונה לשיעור קטן יותר, כלומר מחמיר יותר, של או הבשר או הגרעין? זו השאלה של רב פאפה, והגמרא מעירה שרב אשי לעומתו לא התלבט בזה, וברור לו שזה הבשר עם הגרעין, כלומר השיעור הגדול יותר. למה? כי המשנה קוראת לזה כותבת הגסה, כלומר גדולה, כלומר המשנה התכוונה לתמר הכי גדול שיש, שזה תמר עם הגרעין שלו. אז זה לגבי יום כיפור, כותבת הגסה, זה תמר עם הגרעין. עכשיו, ממש בסוגריים, אמרנו שרב פאפה התלבט בזה, ורב אשי לא התלבט בזה, אז בסוגריים הגמרא מביאה מקרה הפוך, שבו רב אשי התלבט במשהו, גם כן לגבי איזשהו שיעור, ורב פאפה לא התלבט בזה. וזה לגבי טומאת מת. שאם אדם נוגע או נושא חתיכה מאדם שמת, הוא נטמא, אבל זה בתנאי שיש שיעור מינימלי. מה השיעור המינימלי? אז זה תלוי באיזה חלק של המת הוא נושא. לגבי עצם, השיעור הוא עצם כסף. שעורה, כלומר גודל של שעורה זה השיעור המינימלי. ורב אשי מתלבט מה זה כשעורה, האם זה שעורה עם הקליפה או בלי הקליפה, הלכה או יבשה. זו ההתלבטות של רב אשי, אבל כאמור רב פאפה בזה הוא לא התלבט. ברור לו שהכוונה היא מצד אחד לשעורה יבשה שהיא קטנה יותר משעורה הלכה, אבל מצד שני לשעורה עם הקליפה שזה יותר גדול משעורה בלי הקליפה. ולמה זה ברור לו? כי זו המשמעות של המילה שעורה. כי אם היא לכה לא קוראים לשעורה אלא שיבולת, ואם היא בלי הקליפה גם כן לא קוראים לשעורה אלא אושלה. אלא ברור ששעורה הכוונה היא שעורה יבשה עם הקליפה. זה היה בסוגריים לגבי עצם כשעורה, ועד כאן הדיון הראשון לגבי המשנה שלנו, שאמרה שהשיעור הוא כותבת הגסה. שוב, רב פאפה התלבט האם זה עם הגרעין או בלי הגרעין, ולרב אשי זה ברור, הכוונה היא עם הגרעין. הדיון השני לגבי כותבת הגסה מתחיל באמצע עמוד א', וזה לגבי היחס בין כותבת הגסה לבין שני שיעורים אחרים שאנחנו בדרך כלל משתמשים בהם בשביל שיעורים, וזה כזית וכביצה. אז קודם כל ברור לכולם שכותבת הגסה זה יותר גדול מכזית. למה? כי מתי אנחנו אומרים שהשיעור של משהו כזית? כשאנחנו באים להגדיר מה נחשב אכילה. למשל, אסור לאכול חלב, אז השיעור אכילה של חלב זה כזית. ביום כיפור לעומת זאת, הנושא זה לא אכילה, אלא הנושא זה עינוי, וממילא כאן השיעור יותר יותר גדול מכזית, כי אם אדם אוכל כזית, אמנם הוא עשה פעולת אכילה, אבל הוא עדיין מרגיש מעונה. מתי הוא מרגיש פחות מעונה? כשהוא אוכל משהו שמיישב קצת את דעתו, וזה בכותבת הגסה שזה יותר גדול מכזית. אז שוב, ברור שכותבת הגסה זה גדול מכזית. אבל מה היחס בין כותבת הגסה לבין כביצה? מי יותר גדול? ולגבי זה יש לנו שתי שיטות בגמרא. שיטה אחת כאן באמצע עמוד א' זה של רבא בשם רב יהודה, שאומר שכותבת הגסה גדולה יותר גם מכביצה, ואז שיטה שנייה, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה רב זביד, שאומר להפך, כותבת הגסה קטנה יותר מכביצה, כלומר היא בעצם באמצע, בין כזית מלמטה לבין כביצה מלמעלה. אלה שתי השיטות, עוד פעם שנזכור, לפי רבא בשם רב יהודה, כותבת הגסה גדולה יותר גם מכביצה, לפי רב זביד היא באמצע, בין כזית לבין כביצה. אלה השיטות, ועכשיו נראה דיון על כל אחת מהם. לגבי השיטה הראשונה, מה שנראה זה קושייה ושני תירוצים. לגבי השיטה השנייה, מה שנראה זה לא קושייה, אלא דווקא שתי ראיות, את הראשונה נדחה, את השנייה נקבל, כך שבסוף משמע שאנחנו נשארים עם השיטה השנייה. אז דיון ראשון, כאמור, לגבי השיטה הראשונה, רב יהודה, שכותבת הגסה היא גדולה מכביצה, הגמרא מביאה קושייה, וזה ממשנה במסכת סוכה, לפי איך שהברייתא מסבירה אותה, וזה לגבי שיעור האכילה שמחייב סוכה. ואנחנו נראה שני דברים מאותה משנה. דבר אחד, שזה בהמשך המשנה, זה שרבי צדוק, כשהוא אכל פחות מכביצה, אכל מחוץ לסוכה. אז אנחנו רואים בפירוש ששיעור האכילה הוא כביצה. פחות מזה לא צריך סוכה. זה דבר אחד. דבר שני שזה בתחילת המשנה זה שהמשנה מספרת שכשהביאו לרבן גמליאל שתי כותבות לאכול, אמנם הוא עצמו כן אכל אותם בסוכה, אבל מסבירה ברייתא שזה לא כי הוא חייב אלא הוא רק החמיר על עצמו, אבל באמת שתי כותבות פטורות מסוכה. אז שוב, יש לנו כאן שני נתונים, א', פחות מכביצה פטור מסוכה, וב', כשרבן גמליאל אכל שתי כותבות, גם הוא היה פטור מסוכה. עכשיו, למה הוא היה פטור? לכאורה, כי שתי כותבות, אפילו שזה שתיים ביחד, הן קטנות מכביצה, וזה כמובן קושייה על רב יהודה, כי אם שתי כותבות קטנות מכביצה, אז ברור שכותבת אחת קטנה מכביצה. אפילו רב יהודה אמר שאפילו כותבת אחת גדולה מכביצה. זו הקושייה, באמת קושייה חזקה, והגמרא מביאה עליה שתי תשובות. תשובה אחת, אומר רב ירמיה, צריך להבדיל בין תמר עם הגרעין לבין תמר בלי הגרעין. במשנה שלנו, כמו שרב אשי הסיק מקודם, מדובר בתמר עם הגרעין, שעל זה אמר רב יהודה שזה גדול מכביצה. לעומת זאת, במשנה בסוכה, אמנם מדובר בשתי כותבות, אבל זה שתי כותבות בלי הגרעין. וכמו שכבר אמרנו מקודם, הנפח של הגרעין הוא בערך כמו הנפח של הבשר עצמו. ואומר רב ירמיה הוא לא רק בערך, אלא הוא אפילו קצת יותר מהבשר עצמו, וממילא זה יכול להיות שהבשר עם הגרעין יוצא יותר מכביצה, אבל שני בשרים בלי הגרעינים הם קצת פחות מכביצה. ולכן רבן גמליאל היה פטור, כי אמנם אכל שתי כותבות, אבל בלי הגרעינים, וזה פחות מכביצה. אז זה התירוץ הראשון, שוב, כותבת עם הגרעין זה יותר מכביצה, כמו שאמר רב יהודה, כותבת בלי הגרעין זה הרבה יותר קטן, אפילו פחות מחצי מזה, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, בערך ברבע העליון של עמוד ב', זה של רבא, והוא אומר שבאמת גם שם בסוכה מדובר שרבן גמליאל אכל שתי כותבות עם הגרעינים, כך שוודאי שלרב יהודה זה היה יותר מכביצה, ולמה הוא היה פטור? לא כי זה היה קטן מכביצה, אלא פשוט כי זה לא היה לחם, אלא פירות, ופירות, גם אם אוכלים יותר מכביצה, אומר רבא שפטור, ולכן הוא היה פטור, ולא כי זה קטן מכביצה. זה התירוץ השני, ובזה אנחנו בערך ברבע העליון של עמוד ב', ועד כאן עיקר הדיון על השיטה הראשונה. שוב לסיכום, רב יהודה אמר כותבת הגסה זה יותר מכביצה. הקשנו על זה למה רבן גמליאל שם שאכל שתי כותבות בכל זאת היה פטור מסוכה, הרי השיעור שם זה כביצה, ותרצנו שתי תירוצים, או שזה היה בלי גרעינים ולכן זה קטן מכביצה, או שזה באמת היה יותר מכביצה, אבל הוא אכל פירות ועל פירות פטורים מסוכה. ועכשיו, מהרבע העליון של עמוד ב' ועד קצת אחרי אמצע עמוד ב', יש כאן דיון במאמר מוסגר, האם באמת פירות פטורים מסוכה, אנחנו נשמור את זה להמשך, ונקפוץ ישר, כאמור, לקצת אחרי אמצע עמוד ב', לשיטה השנייה. השיטה השנייה זה כאמור המזרע, שאומר שכותבת הגסה זה פחות מכביצה, כלומר זה בין כזית לבין כביצה, וכאן הגמרא לא מביאה קושיות עליו, אלא אדרבה דווקא מביאה ראיות לשיטה שלו, נראה שתי ראיות, את הראשונה נדחה, את השנייה נקבל. הראיה הראשונה זה מאיסור שעור וחמץ בפסח, כתוב בשמות י' ג' פסוק ז', ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. לא ניכנס כרגע בדיוק מה זה שעור, אבל זה סוג של חמץ יותר מרוכז, כך שברור שהוא יותר חמור, וממילא לכאורה לא צריך לכתוב אותו בכלל. כלומר, אם חמץ אסור בפסח, ודאי שגם שעור אסור בפסח, אלא למה בכל זאת הוא הוזכר? מסבירים בית שמאי, הוא הוזכר בשביל לומר שכמו שהוא יותר חמור, גם השיעור שלו יותר חמור, וממילא אם השיעור של חמץ זה כזית, אז השיעור של שעור יותר חמור. מה זה שיעור שיותר חמור מכזית? אומרים בית שמאי, כותבת. אז הנה אנחנו רואים שאחרי כזית, השיעור הבא בתור זה לא כביצה, אלא כותבת. כלומר, בדיוק כמו שאמר רבי זרע, זו הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, אתה צודק שכותבת זה הבא בתור, אבל אולי זה דווקא כותבת סתם. אנחנו לעומת זאת לגבי יום כיפור, לא דיברנו על כותבת סתם, אלא על כותבת הגסה, שזה אולי יותר גדול. ואולי בזה נאמר באמת כמו השיטה הראשונה, כלומר כמו רב יהודה, שזה גדול מכביצה ולא קטן. לכן צריך להביא ראיה נוספת, נחזור קצת להתחלה. מקודם אמרנו שברור שכותבת הגסה זה יותר מכזית, ולמה? כי כזית מגדיר את פעולת האכילה, לעומת זאת כותבת הגסה זה יותר מזה, כי זה לא רק פעולת אכילה, אלא זה גם יטוב את דייטה, זה גם מיישב את דעתו. ואמרנו, מה זה מיישב את דעתו? זה אכילה בכמות כזו שמצד אחד הוא אמנם עוד לא שבע, אבל מצד שני זה כן קצת מרגיע אותו. אז ברור לפי זה שכותבת הגסה זה שיעור כזה שהוא יותר מכזית, אבל הוא עוד לא בכמות שמשביעה אותו. עכשיו אומרת הגמרא, אני אוכיח לך שכביצה זה כן כמות שמשביעה אותו. וממילא אם נוכיח את זה, אז ברור שכותבת הגסה זה קטן מכביצה, כי כאמור כביצה זה משביע, וכותבת הגסה זה עוד לא משביע. עכשיו מאיפה נוכיח שכביצה זה כן כמות שמשביעה? ממשנה בברכות, בדף ממהי, יש שם מחלוקת לגבי מה השיעור שמחייב זימון, כלומר בעצם מה השיעור שמחייב ברכת המזון. רבי מאיר אומר כזית, רבי יהודה אומר כביצה, ומה הטעם של רבי יהודה? כי כתוב, ואכלת ושבעת וברכת. צריך אכילה שיש בשביעה, שזה כאמור בכביצה. אז הנה מוכח שכביצה זה משביע, אז כאמור, מכאן שכותבת הגסה זה פחות מכביצה, כלומר פחות משובע. וזו הראיה השנייה, ואיתה אנחנו באמת נשארים, ויוצא לנו שהסדר הוא כזה, כזית זה הכי קטן, אחרי זה כותבת הגסה זה איפשהו באמצע, זה מרגיע את הבטן אבל לא משביע, ומעל זה כביצה שזה משביע. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', סיימנו את הדיון על שתי השיטות, האם כותבת הגסה היא גדולה מכביצה או קטנה מכביצה, ועכשיו לסיום יש לנו חוב קטן, וזה המאמר מוסגר ברבע עליון של עמוד ב', לגבי האם פירות חייבים בסוכה. מקודם ראינו את רבא, שאמר שהסיבה שרבן גמליאל לא אכל את שתי הכותבות בסוכה, זה לא כי הם היו קטנים מכביצה, באמת הם היו גדולים, אלא פשוט כי פירות לא חייבים לאכול בסוכה. ועכשיו לגבי זה נראה שני דברים, א', קושייה על זה, ונתרץ, וב', נראה חיזוק לזה, אבל נדחה את החיזוק, כך שבעצם נשאר בלי הקושייה וגם בלי החיזוק. אז דבר ראשון, כאמור, קושייה. קושייה היא מזה שרבי מספר שמחלו תאנים וענבים אכילת ערי חוץ לסוכה. עכשיו, בהווה מן הגמרא מבינה שמה הוא מתכוון שמחלו אותם אכילת ערי? הכוונה היא שמחלו כמות קטנה, כלומר, פחות מכביצה, שזה אכילת ערי. אבל מה שמה מכאן, שאם הם היו אוכלים יותר מכביצה, כלומר, אכילת קבע, הם היו חייבים. אז זה קשה על רבה, שמר שבפורות פטורים, אפילו ביותר מכביצה. זו הקושייה, אבל עונה הגמרא, לא. כשרבי אמר שמחלו אכילת ערי, הוא לא התכוון שמחלו פחות מכביצה. באמת הם אכלו יותר מכביצה, ובכל זאת אכלו בחוץ, כי באמת פטורים בדיוק כמו שרב אמר. אז אם כן, למה רבי קרא לזה אכילת ערי? אז הגמרא הביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שהוא התכוון לומר שאפילו שזה יותר מכביצה, כיוון שזה פירות, זה תמיד נחשב אכילת ערי ותמיד פטורים, כמו שרב אמר. הסבר שני זה שמוסיפים פה פרט, וזה שאם הפירות האלו הם גם אכלו לחם, ואת הפירות הם אמנם אכלו יותר מכביצה, כלומר אכילת קבע, ובכל זאת הם פטורים, כמו שרב אמר, אבל את הלחם הם אכלו פחות מכביצה, כלומר אכילת ערי, כי באמת לחם, ודאי שאם הם יאכלים יותר מכביצה, היו חייבים. לכן על זה הוא הדגיש שזה היה אכילת ערי, ולכן אכלו את זה מחוץ לסוכה. אז עד כאן הדבר הראשון, שוב נחזור, רב אמר שבפירות תמיד פטורים מסוכה, גם ביותר מכביצה. הקשנו על זה מרבי שאמר שאכלנו תאנים וענבים אכילת ערי חוץ לסוכה, שלכאורה הוא מתכוון שזה דווקא כי הם אכלו פחות מכביצה, אבל דחינו לא. הוא התכוון שהם אכלו יותר, וראינו שני הסברים למה בכל זאת הוא קרא לזה אכילת ערי. זה לגבי הקושייה על רבה והתירוץ. השלב הבא זה כאמור דווקא החיזוק לרבה, ובשביל להבין את החיזוק צריך להקדים רגע, האם בכלל יש חובה לאכול בסוכה? אז בחג הראשון יש, אבל בשאר הימים לפי חכמים אין, כלומר אם בא לי לאכול רק פירות או בא לי לצום כל החג זכותי, רק אם אני אוכל לחם אז אני צריך לאכול אותו בסוכה, זו דעת חכמים וזה באמת ההלכה. אבל רבי אליעזר אומר לא נכון, יש מצווה חיובית לאורך כל החג לאכול בערב ובבוקר בסוכה. עכשיו על זה אומרת הברייתא, אל דאגה, לא חייבים דווקא לחם בסוכה, מספיק לאכול מיני תרגימה, שלכאורה הכוונה היא בשר ודגים, אבל צריך לאכול. זו דעת רבי אליעזר. עכשיו חזרה עלינו. ברור לגמרא שכשרבי אליעזר אומר שצריך לאכול כל יום בסוכה, אז הכוונה היא שצריך לאכול דבר כזה שחייב בסוכה. ממילא כשהברייתא אומרת שאפשר מיני תרגימה, אז ברור שלפי הברייתא מיני תרגימה חייבים בסוכה. ולפי מה שאמרנו שמיני תרגימה זה בשר ודגים, יוצא שפירות לא חייבים בסוכה. לכן לפי רבי אליעזר אי אפשר להסתפק בפירות, אלא צריך לאכול משהו מעבר לזה. וגם לפי חכמים יוצא שאם אדם רוצה לאכול פירות, הוא לא צריך לאכול אותם בסוכה. אז הנה ראיה לרבה שפירות פטורים מסוכה. זו הראיה, אבל גם את הראיה הגמרא דוחה ואומרת, יכול להיות שבאמת גם פירות חייבים בסוכה, ובאמת לפי רבי אליעזר, אם אדם אוכל פירות בסוכה בלילה וביום זה מספיק, ולגבי מה שהברייתא אמרה, שמספיק מספיק לאכול מיני תרגימה ולא הזכירה פירות, הגמרא ויש שני הסברים. הסבר אחד מאוד פשוט, מיני תרגימה כן כולל גם פירות, לא רק בשר ודגים. כלומר, בקיצור, הברייתא התכוונה גם לפירות, הם גם חייבים בסוכה. הסבר שני, באמת מיני תרגימה לא כולל פירות, וזה שהברייתא הזכירה אותם ולא פירות, פשוט כי במקום שבו גר התנא של הברייתא, לא היה מצוי פירות, לכן הוא לא הזכיר את זה. אבל באמת גם פירות לפי רבי אליעזר מספיק, לפי חכמים חייב בסוכה, ואין מכאן ראיה לרבה שאמר שפירות פטורים מסוכה. זו היה מאמר מוסגר לגבי פירות וסוכה. למעשה יש מחלוקת בין הראשונים ההלכה אם חייבים או לא. בכל אופן בפשטות מדובר בשבעת המינים כמו תיינים וענבים שהזכרנו, לא בתפוחים או תפוזים, ובזה כאמור הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד ב', את ההמשך של רב זווית כבר ראינו, לכן נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו את הקולה של רבי אליעזר, שבגמרא ראינו שזה רב חנניה בן תרדיון לגבי מלך קלה וחיה, שמלך וקלה יכולים לחוץ את הפנים כי הם צריכים להיות יפים, קלה זה עד 30 יום מהחתונה, וחיה, כלומר יולדת, יכולה לנעול את הסנדל שלא יהיה לקר ברגליים, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שהשיעור אכילה שמחייב קראת ביום כיפור זה כותבת הגסה, ולגבי זה ראינו שני דיונים. דיון אחד שאל רב פאפה האם זה כולל הגרעין או לא כולל הגרעין, ורב אשי היה ברור לו שזה כולל הגרעין, כי כתוב הגסה, כלומר גדולה. אגב, זה ראינו שאלה של רב אשי לגבי עצם כסעורה, ושם לרב פאפה היה ברור שהכוונה היא לסעורה מצד אחד יבשה, מצד שני עם הקליפה, זה לגבי הדיון הראשון. הדיון השני זה מה היחס בין כותבת הגסה לבין כזית וכביצה, אז ברור שזה יותר גדול מכזית, כי כאן הנושא זה לא פעולת האכילה, אלא יישוב הדעת, שזה מצב שבו הבטן נרגעת, אבל לי עוד לא שבעה, שכבר אז זה נחשב שהוא לא מתענה, ולכן על זה הוא חייב. השאלה היא, מה היחס בין כותבת הגסה לבין כביצה? מי יותר גדול? וראינו שתי שיטות. רב יהודה אמר שכותבת הגסה גדולה מכביצה, רב זביד אמר שהיא קטנה מכביצה, ועל כל שיטה ראינו דיון. לגבי השיטה הראשונה שהיא גדולה מכביצה, ראינו קושייה, שרבן גמליאל אכל שתי כותבות, אמרו שהוא לא היה צריך לאכול את זה בסוכה, אז מכאן משמע שאפילו שתי כותבות ביחד הן קטנות מכביצה, כי זה השיעור אכילה שמחייב סוכה, ואז הראינו שתי תשובות. תשובה אחת אמר וירמיה, הוא אכל שתי כותבות, אבל בלי הגרעינים, שאז זה באמת קטן מכביצה. תשובה שנייה, אמנם זה יותר גדול מכביצה, אבל זה פירות, ופירות פטורים מסוכה, זה לגבי השיטה הראשונה. לגבי השיטה השנייה של רב זוויד שכותבת הגסה קטנה מכביצה, ראינו שתי ראיות. ראיה אחת משיטת בית שמאי שאומרים ששיעור חמץ בפסח זה כזית, ושיעור שעור בפסח זה הרמה הבאה בתור שזה כותבת. אז הנה אנחנו רואים שבסקאלה של השיעורים כותבת מגיעה אחרי כזית ולפני כביצה, זו הראיה הראשונה, אבל דחינו חלקית ואמרנו זה נכון, אבל אולי זה נכון רק לגבי כותבת, לא לגבי כותבת הגסה, ולכן ראיה שנייה זה מעצם זה שהגדרנו שכותבת הגסה מרגיעה את הבטן אבל לא משביעה, ומוכח ממשנה בברכה ברכות לגבי ברכת המזון, שביצה לעומת זאת כן מסביעה. אז מכאן ברור שכותבת הגסה היא קטנה מכביצה, כי היא לא מסביעה, ועם זה באמת נשארנו, ובסוף במאמר מוסגר חזרנו לשאלה אם באמת פירות פטורים מסוכה, הבאנו לזה קושייה ותרצנו, אחרי זה הבאנו סיוע ודחינו, ובזה סיימנו. כל טוב.